היי וברוכים הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים. אני איילת רוזן ישראלי והיום איתנו שירן אבקסיס, פסיכותרפיסטית, מלווה נשים לחיות את החיים באומץ ולמצוא את הדרך שלהן להיות למרות. היי שירן.
מה קורה?
מה שלומך?
בסדר.
איזה כיף שאת פה.
כן.
אני ממש שמחה שהגעת, שהצלחנו לעשות את זה.
נכון.
והיום אנחנו נדבר על איך ממשיכים קדימה למרות.
כן.
ויש לך הרבה למרות.
וואו, כן.
אז בואי תספרי.
ספר עליי, ולהתחיל בפאנץ'. אז אולי שם שלי מוכר למי שמקשיב ומקשיבה, ויכול להיות שלא, אבל אחד הדברים הכי משמעותיים בחיים שלי לא היו הגירושים, אלא דווקא מה שקרה לפניהם, וזה המוות של הבן הקטן שלי, שלנו. שנפטר לפני עוד מעט כמעט 5 שנים, בשני במאי 2019, קראו לו יונתן. ואני חושבת שמהרגע שהוא נפטר, כל האבק הזה שניסינו לטטם מתחת לשטיח כל הזמן, פשוט זה כאילו שמישהו בא, ניער את השטיח, וכל האבק התפזר, וכדי ליצור איזושהי בהירות לא הייתה לנו ברירה, אלא להתגרש. הגירושים שלנו הגיעו אחר כך, אבל הם לא הגיעו בעקבות. הייתה לנו מערכת יחסים ארוכה. התחתנו כשהייתי 23, 4, משהו כזה. היינו ביחד מגיל 21. שלי,
וואו.
7 שנים מעליי, כן, כאילו הסיפור הקלאסי. אבל מערכת יחסים רצופה במשברים, בהמון המון המון התמודדויות. סיפרתי לך כאן ככה לפני שהתחלנו שעברתי דיכאון במהלך טיפול הפוריות שניסינו להביא את הבן הגדול שלנו, וגם אחרי הלידה שלו בדיכאון אחרי לידה, והיו הרבה מאוד מורכבויות לאורך הדרך, אובדן שאני חוויתי בתוך המשפחה שלי ושככה יצרו משקעים מאוד גדולים, והמוות באיזשהו מקום נתן איזשהו פוש לגירושים. אני
כי מה את אומרת לעצמך בעצם כשזה קורה? מה הוביל לשם?
התחושה ש... אני חושבת שזאת בעיקר הייתה התחושה שהוא מאבד אותי, שאני לא מצליחה כבר להחזיק יותר מעמד, אני כבר אין לי יותר קלפים לרצות איתם, לתת, אין לי כבר יותר, זאת אומרת, כל החיים שלי באותו רגע פשוט קרסו לתוך עצמם, היה לי עסק, בדיוק היה בנסיקה, הקמתי עסק ממניסטה, והכל כזה היה כל כך טוב, וברגע אחד, מה זה מישהו שמעת לי את הקרקע מתחת לרגליים, כל הקרקע נפתחה והחיים נפלו לתוך עצמם, אני מסבירה את זה בתור זה שהמצילתיים של החיים פשוט הקישו לי בחוזקה כל כך, וכן, אחד מהדברים שיונתן יצר בזה שהוא מת, הוא שאני אתגרש מאבא שלו. ויש לי היום באמת כבוד והערכה לגרוש שלי, אנחנו לא כזה בבד וייבס, וכזה התגרשנו באמת בטוב, וזו גם הייתה איזושהי משימה אולי אישית שאני רציתי לצלוח אותה,
לעשות את זה בטוב.
כן, כי אני באתי מבית של הורים גרושים שהתגרשו בצורה מזעזעת. 10 שנים לקח להם להתגרש, הם רבו על פרקטיקלי כל דבר אפשרי שיש, ואני הייתי מאוד מעורבת בזה בגילאים מאוד צעירים, שאני לא חושבת שילדים צריכים להיות בכלל חשופים לזה.
וכמה היית?
כשהם החליטו להתגרש הייתי בת 12, בדיוק עברנו לגור בארצות הברית.
גיל לא פשוט,
לא.
לגירושים בכלל.
כן. גיל של עברנו בעצם בתחילת כיתה וב, אז כזה נכנסתי לסוף של היסודי בבית ספר חדש, במקום חדש, ביבשת, הכל כזה היה מאוד לא רגיל, באחד הימים אמא שלי קיבלה שיחת טלפון, הייתי בבית כשזה היה, אז ראיתי את זה גם.
אז כל הדרמה מול העיניים בעצם.
כן.
וואו.
מאוד חשופה לדברים שלא צריך להיות אולי חשופים עליהם. אני כן יכולה אולי לומר לזכותם על דבר אחד, זה שכשהם החליטו ממש לעשות את האקט של הגירושים, אז אני זוכרת שהם לקחו אותי לחדר והסבירו לי שזה לא בגללי וזה לא קשור אליי, וזה ככה, אם יש דבר אחד שאני זוקפת לזכותם זה, אבל כל מה שכזה יידרדר אחר כך היה רע מאוד. במקומות של תגידי לאמא שלך, תגידי לאבא שלך, לכי תראי, לכי זה, ואני לא כאילו בקטע של לעשות דיסינג על ההורים שלי, אבל אני באמת, באמת חושבת שכשמחליטים להגיע לאקט הזה של הגירושים, ובין אם עושים את זה בגישור, או בעורכי דין, או לא משנה באיזה דרך, וואו. אם כבר לשמור על הילדים, זה לשמור ככה, לא לשמור בלהישאר במערכת יחסים לא טובה, ואז להגיד אני מתה מפחד, כאילו, להתגרש ולא להתגרש.
זה חשוב, זו אמירה מאוד חשובה, כי לא מעט, גם גברים וגם נשים, חשוב לי לציין שאנחנו מדברים פה גם לגברים וגם לנשים, למרות שאת מלווה נשים, אנחנו פונים פה לכולם, אז בעצם להישאר, הרבה פעמים הורים נשארים ביחד בשביל הילדים.
נכון. ואני חושבת שאנשים לא מבינים כמה זה שם מעמסה כל כך גדולה על הילדים, כי ברמה, גם האנרגטית, גם ברמה של העברה בין דורית, בכל זאת אני מטפלת, אז אין לי אלא להכניס את זה פה, שזה שם תפקיד נורא נורא גדול על זה שילדים צריכים להחזיק מערכת יחסים. למה?
גם יגידו להם את זה כשהם יגדלו, אנחנו נשארנו הרבה שנים בשבילכם או
הם ידעו את
או...
זה. וזה נורא, זה מעביר מסר שהוא כל כך לא, הוא כל כך לא טוב, הוא גם בעצם מעביר להם מסר של רגע. כשאני אהיה במערכת יחסים, אני אצטרך להוריד את הראש, כדי שמישהו אחר ירצה אותי, כדי שמישהו אחר יישאר פה, בתוך המרחב הזה איתי, וככה אני בעצם אקבל וי ושווי על הערך שלי. אל מול מה שאני עושה עם נשים, זה מחזירה להן את הערך שלהן, ועוזרת להן לנקות, או לשלוט עד כמה שאפשר בקולות ה... אני לא שווה מספיק, אני לא טובה מספיק, ולפתח את הערך מתוך עצם היותי אני, ולא מתוך זה שיש לי או אין לי, או יש לי איזה טייטל כזה או אחר, כי לא לימדו אותנו את זה, ולא לימדו את ההורים שלנו את זה, אבל אנחנו דור יותר מפותח, ועם באמת... רוצים לעזור לילדים שלנו לחיות חיים טובים ולחיות במערכות יחסים טובות. כן, זה לא להישאר בזוגיות שהיא נוראית, מלאה בצעקות, בצרחות, בריבים, בסיילנט טריטמנט, במשחקי שליטה, בחוסר מגע, בחוסר תקשורת של אינטימיות רגשית כמובן אל מול הילדים, בחיבוק, כל הדברים האלה. הם רואים הכל.
מודל.
בטח מודל. וזה מודל מזעזע.
ולמרות, ולעסק שלך קוראים, אני חייבת פה להגיד את זה,
כן.
כי מאוד אהבתי את השם, להיות למרות.
נכון.
ספרי קצת מה את עושה.
אני התחלתי את הדרך שלי בעצם מהמוות של יונתן, זה מה שהביא אותי לעסוק בזה, וככה גם השם הזה הגיע. ביום השני או השלישי של השיבה שלו בדודה שלי נכנסה הביתה, וככה בתוך איזו שיחה שהייתה לנו, היא אמרה לי, את ממש להיות למרות.
וואו.
וזה פשוט כזה התקליקט, כי אנחנו, היא בדודה מהצד של אבא שלי, וגם שם יש מורכבות נורא גדולה, הדבר הזה של הגירושים עובר אצלנו ליטרלי בעברה בין דורית, אבא שלי, אני, ובוא נקווה שאני שוברת את הסייקיה לפחות בלהתגרש יפה וטוב, ועברנו בתור משפחה הרבה, ואני גם עברתי בתוך זה את המשברים האישיים שלי, ועליות למרות הזה הוא באמת כל כך מדויק למול המון תחנות משבריות בחיים שלי, ככה ניסיתי ביני לבין עצמי להבין מה זה אומר, ואיך אני מעבירה את זה הלאה, כי כשיונתן מת, אז נכון, דיברתי המון על אובדן, אבל לא לזה התכוונתי, לא התכוונתי שעליות למרות הוא הבחירה לקום ולחיות את החיים. לא, כי אנחנו חיים את החיים, כל עוד אני לא אתאבד, או מישהו שם
כל
למעלה
עוד אני
ייקח
כאן.
אותי, כל עוד אני כאן.
זה להיות.
anyways, אני צריכה להמשיך קדימה, כן? כאילו, אבל אני לא מוכנה למות בעודי חיה, ולכן אם אני להיות, אז אני להיות עד הסוף, ואני חיה עד הסוף. אני מרגישה את החיים על הבשר שלי, ו...
מתי הבנת את זה? ממש בתחילת
ממש,
הכתיבה שלך?
כן, בתחילת השבעה. ממש בשבע שעות האלה כשהוא מת, ויצאנו החוצה מהחדר של הטיפול נמרץ, ופגשנו את המשפחה של איציק, של הגרוש שלי, אז דודה שלו, סליחה, שהם גם עברו מוות של ילדה, בצורה דומה אך שונה, היא ככה, היא חיבקה אותי, ואז לחשתי לה באוזן, איך אני אחיה ככה? אבל היה דאבל מינינג בשאלה הזו, של ההבנה שאני כנראה לא מבינה את מה אני אומרת, אבל אני כן מכוונת לעבר זה שאני אחיה. ובחרתי ללכת ללמוד, התחלתי מתערבויות נרטיביות בשכול ואובדן, ומשם עברתי לפסיכותרפיה אינטגרטיבית, בהתמחות של טראומה, חרדות, משברים, ובעצם אני משלבת המון כלים משיטות טיפול, כי אני מאמינה באינטגרציה הזו, בעבודה עם מיינד, נפש, גוף ורוח. אני גם בוגרת של איזה 8 נראה לי, קורסי תטא הילינג, אז הכל ככה מתווסף ביחד בתוך המרחב הזה של הקליניקה ושל המעגלים שאני מנחה. וכן, אני פונה לקהל נשי, כי אני חושבת שהכי קל לי כרגע לדבר את השפה הזו. אני מלווה נשים בכל מיני נקודות חיים, בכל מיני משברים, זה לא כל כך משנה אם הן התגרשו, איבדו ילד, איבדו אחות, איבדו אח, חברו איזושהי טראומה, זה לא כל כך משנה המשבר, ואני לא שמה עליו את הדגש, כי שם נמצא למרות. ולמרות הוא הכל, הוא גם למרות...
שפיטרו אותי מהעבודה.
בדיוק, או למרות זה שפיטרו אותי, או למרות זה שאני רוצה להחליף את הקריירה, או למרות זה שאני רוצה לעשות רילוקיישן, כי אני מתה מפחד מלהישאר פה בגלל שרצחו פה כמעט 3,000 אנשים.
כן.
והוא גם, למרות זה שאני רוצה לעשות שינוי בסביבה, לא מקבל את הגבולות החדשים שלי. או למרות זה שאני יודעת שבמשפחה יגידו לי ככה וככה וככה, ויש לי קולות מהעבר ש... יושבים לי כזה על החיים, אבל אני בוחרת להיות. אני בוחרת ללכת עם הדרך שלי, ואני בוחרת לעשות את הניסיון הזה עבור עצמי, כי אני רוצה להיות נוכחת. ואחד מהכלים שאני משתמשת בהם הוא מעולם המיינדפולנס, וזה כזה נורא אין היום לדבר על מיינדפולנס ועל נוכחות, והרבה מדברים על מודעות ועל הדעת, ואתה צריך לדעת מאיפה הדפוסים שלך ומאיפה, מה היה במערכות יחסים עם הבית ודפוסי קשרות. גם אני מאוד מדברת את זה, אני מאוד מאמינה בזה, וגם חושבת שזה ממש חשוב לתהליך לתפוס את עצמך על חם. אבל בסופו של דבר, המהות היא להיות נוכחת, וכאן ועכשיו, ב-it is what it is, ברגע הזה ממש, בשביל להיות ואז, ליצור איזושהי פעולה בתוך החיים שלי.
זאת אומרת, לא לברוח משם, אלא להיות שם.
להיות שם, לשהות בזה, גם בכאב, גם ברגשות שעולים, גם בתסכול, ובהתאם גם באושר וגם בשמחה. כמה פעמים אנחנו לא נותנים לעצמנו להרגיש את כמה זה מרגש, שצמח עכשיו פרח ורוד כזה שיש לי בעציץ שבגינה, שיש לי אותו כבר כמעט 5 שנים, וקיבלתי אותו אחרי שיונתן נפטר, ורק ממש לפני איזה חודש או חודשיים, הוא פתאום פרח, ולא היה לי מושג בכלל שיש לדבר הזה פרח, וזה היה, וואי, זה היה שיא היום שלי, וכל כך התרגשתי שצילמתי את זה, ועליתי לסטורי, ושלחתי את זה בתמונה למי שהביאה לי את הצמח, והייתי כל כולי מרוגשת ממה? מפרח? כן, כן, כי... אני לא רוצה לעשות כמו טוב או רע או תחרות בין הרגשות. לא, אני רוצה לדעת להחזיק את שתי הסקלות ביחד, ואם אני רוצה לחיות את החיים שלי בטוב, אני צריכה לדעת להרגיש גם את הרגשות המכאיבים, ובהתאם, אם אני רוצה לדעת להתמודד עם הכאב שלי, אני צריכה גם להרשות לעצמי להרגיש ממש 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 טוב.
אז אם אני גם פוגשת הרבה נשים וגם גברים לפני גירושים עם הפחדים, בשלב הזה של הפחדים, שהם עוד אפילו לא מבינים שאפשר להיות למרות, ואיך בכלל עושים את הצעד הזה? אני מניחה שאת פוגשת הרבה נשים בשלבים
בוודאי.
האלה?
פוגשת הרבה, גם פגשתי את עצמי. אני כן אשתף פה שאני רציתי להתגרש 3 שנים אחרי שהתחתנו. אני חושבת שידעתי מההתחלה שיש משהו בתקשורת שלא עובד לנו טוב, והתעקשתי, לא ויתרתי, רציתי להמשיך, רציתי את היציבות והביטחון, כאילו זה שיח כזה שאם אני רק אפתח אותו זה פרק שלם, אבל רציתי להתגרש ופחדתי. פחדתי מהמקום הכלכלי. פחדתי כי לא ידעתי מה יהיה, למרות שכביכול מה, הייתי בזוגיות, אם היינו 3 שנים לפני זה ביחד, ועוד 6 שנים, אוקיי. אבל אין לי את כל החיים של גיל 38 היום, שאני מסתכלת על זה אחורה ואומרת, וואו, כאילו, כמה עוד יכולת להספיק. ברגע הזה פחדתי. פחדתי שאני לא אמצא זוגיות נוספת, פחדתי מהמקום הכלכלי, פחדתי שאני לא יודע, פחדתי, אני חושבת שפחדתי, אני רוצה להגיד לבייש או לאכזב, אבל פחדתי ששימו לי מין אצבע מאשימה כזאת של, כאילו את רואה, אני אמרתי לך, את לא באמת תצליחי. כל החוויה הזאת של להיות לא מספיק טובה עם משהו שאני מכירה מהבית, ואני חושבת שלא רציתי להרגיש את זה, אז באיזשהו מקום קצת נראה לי נטשתי את עצמי בתוך זה. וזה לא שלא היה לי כל ה-15 שנה האלה רע ונורא, כן? הוא לא הרביץ לי, הוא לא עצר אותי כלכלית, הוא סך הכל נתן לי לעשות מה שאני רוצה, אבל אני חושבת שפשוט לאורך השנים הלך וגדל הריחוק בינינו, וכל, באמת, כל כמה, קל, כל שנה על המקום הזה של די, נמאס לי, אני רוצה להתגרש, די, נמאס לי, אני רוצה להתגרש. וגם כשכבר הייתי ממש ממש כזה קרובה ואמרתי, טוב, יאללה, אני אגיש ואני זה ואני אפתח את התיק ואני לא יודעת לאן אני אלך ואני אברר רגע איפה כדאי לפתוח את זה קודם. אז כל הזמן היה כזה משהו שהחזיר, אז לפעמים זה היה לא לפרק. ולפעמים זה היה לנסות עוד ועוד ועוד. ונראה לי שהאנדינג פוינט היה, אנחנו היינו בטיפול זוגי, סביב ההחלטה להתגרש, זאת אומרת, נפרדנו לאיזה חודש או 3 חודשים, אני לא זוכרת כבר, חזרנו, התחלנו ללכת לטיפול זוגי, וככל שהטיפול הזוגי התקדם, אני חושבת שהבנו שאנחנו לא מצליחים למצוא את המרחב המשותף יחד, שכל אחד כזה או רוצה להישאר במקום, או רוצה להתקדם, אבל לא לאותו כיוון. ואני חושבת שברגע שאין הבנה שבתוך מערכת יחסים אנחנו אינדיבידואלים, שמתפתחים לבד, וכל אחד מתפתח והוא לא מתפתח באותו שלב, ולא מתפתח באותו זמן, ולפעמים יש פער. אבל מערכת היחסים שהיא עוד גורם מחוץ לשני אינדיבידואלים האלה, אבל שמחבר ביניהם, היא זאת שככה מייצרת את החיבור ועוזרת לשני אנשים ביחד ללכת ולהמשיך קדימה בהתפתחות שלהם. אבל מה שקורה בתוך מערכות יחסים, זה שאנחנו קצת מתמזגים אחד עם השני, ולא ממש מוצאים את האינדיבידואל שלנו, ויש לנו איזו ציפייה כזו שהוא יבין אותי ואני אבין אותו, ושאנחנו נתפתח בדיוק באותו זמן, ושאנחנו נתפתח גם על אותם נושאים, וזה לא, זאת לא המציאות. ואם אין לנו את היכולת לעשות את הרגע הזום אאוט הזה, ולהבין שאנחנו רוצים ביחד לקדם את מערכת היחסים, אנחנו מפסיקים להתנצח על המקום שלנו, אז אנחנו יכולים לצלוח את המשברים האלה. אבל אם זה לא המצב, אז יגיע השלב הזה של הפד אפנס, שכן, המחיר של להישאר ביחד, בתסכול, בקשה, בתחושה הבודדה והמרירה, ואפילו איזו שנאה כזאת שמתפתחת אחד כלפי השני, שאף אחד לא רוצה להגיד שהוא שונא אחד את השני, אבל כן, אנחנו מרגישים את זה. כשזה מגיע, האם המחיר של להישאר ביחד ככה יותר גדול מאשר הפחד? כי אם כן, זה הזמן לעזוב. אבל אם הפחד יותר מפחיד, כנראה שיש לכם עוד קצת זמן לסבול, עד שתהיו מוכנים לעשות את הדרך. אבל זה כל הזמן, כל הזמן לשאול את השאלה הזאת, מה המחיר? מה המחיר?
אז את מוצאת את עצמך בעצם אחרי שחווית גירושים כילדה, גירושים מזעזעים כמו שהגדרת,
כן.
אחרי האובדן של יונתן,
נכון.
אחרי דיכאון, אחרי טיפולי פוריות, ויש פה גם, אוקיי, עוד ילד בבית.
נכון.
איך, מאיפה האומץ? איך בעצם קמת
מאיפה הכוחות?
מאיפה האומץ, מאיפה הכוחות? איך מתגברים על הפחדים האלה? כן.
אני לא יודעת, האמת. אני חושבת שתמיד היו בי מין תעצומות נפש כאלה, שלא באמת ידעתי מאיפה הם מגיעים, אבל זאת התשוקה לחיים. בכל נקודה משברית כזו, גם כשסבתא שלי נפטרה, גם אז זה היה ככה קרקע שנשמטה מתחת לרגליים, כי היא ממש הייתה כמו אימא שלי, פשוט אימא שנייה, ואז באמת התחיל להתפתח שם הדיכאון הראשון, וזה היה סביב הטיפול הפוריות, אבל הבחירה שלי להמשיך לחיות בטוב, ולא להמשיך לחיות בתוך הרע הזה, ובתוך הענן השחור שכל הזמן מוריד עליי גשם, היא זאת שהניעה אותי. זה מין כוח פנימי כזה שממש נמצא לי ליטרלי בפנים. אני עושה את התנועה הזאת עכשיו, חבל שאי אפשר לראות את זה, אבל שכן, שזה כל כך פנימי מבפנים, שפשוט כל פעם מחדש אני לוקחת את היד שלי ושואבת אותי, ממש
מרימה את
שואבת
עצמי.
ושולפת ומרימה אותי מתוך הביצה הזאת. ואני פשוט לא מוכנה. אני לא מוכנה, אני לא מוכנה למות בעודי חיה. זה משהו שמבעבע בי להמשיך להגיד את המסר שלי, להמשיך לתת, להמשיך לעזור, להמשיך לחיות, להמשיך לגלות את העולם הזה, להמשיך להאמין בזה שיהיה טוב, שיהיה לי טוב, שאני אצליח, שאני אדע להסתדר, שאני אדע להתמודד. ובואי, יצאתי ממערכת יחסים של 15 שנה, מגיל 21, לא הייתי מהילדים שעובדים בנערות שלהם, הייתי כאילו כזה פולגניקית. לא היה לי, עברתי מהבית ספר לצבא, הייתי ב-8200, שזו יחידה סגורה כזאת, אז בכלל הייתי אמורה להמשיך בקו של משרד הביטחון, ושם הייתה הפעם הראשונה שאמרתי, רגע, רגע, סליחה, אני לא רוצה שינהלו אותי יד הפנסיה, שנייה, אני רוצה לבדוק מה קורה בשאר החיים. וזה מין נקודות כאלה שכל הזמן מגיעות, ואני אומרת לעצמי, רגע, אבל רגע, אני רוצה לתת ביטוי למקום הילדי הזה, שרוצה כזה לצאת החוצה ולבדוק כאילו מה קורה כאן. ואני חושבת שזה גם מה שעזר לי להתמודד עם הפחד. אבל להגיד שלא פחדתי? וואו, פחדתי אימים. כשהחלטנו להתגרש, אני הייתי בטוחה שאני עומדת למות
באמת.
מהתקף חרדה. מה זה בטוחה? אמרתי את זה. שאני מרגישה שאני עומדת למות. ואכן מתתי, כן? פשוט לא מוות פיזי, as far as I know, אבל כן, זאת הרגשה נורא 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 מפחידה. אבל לא הייתי מסוגלת יותר להישאר ככה.
זאת אומרת, הקרקע נשמטה ובנית את הכל
בניתי,
מחדש, למרות
בניתי.
ולמרות ולמרות.
בהחלט, כן, כן.
והיום את מלווה בעצם נשים
נכון.
במשבר הכל כך גדול הזה, שהוא נחשב מספר שתיים אחרי מוות.
נכון, נכון.
אם
זה
אנחנו
אין
מדברים על
ספק
אובדן.
לגמרי, אין ספק שזו טראומה. אובדן זה לא שכול. שכול זה מוות. אובדן זו חוויה שאנחנו חווים כל הזמן, גם כשאנחנו קמים בבוקר ומסתרקים והשיער נופל לנו על המסרק, גם זה אובדן, אובדן של שיער, קטן, אבל אובדן. ויש לנו המון 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 חוויות של אובדן בתוך החיים, אבל פה בישראל יש איזה נרטיב כזה של, כן, שאובדן זה מוות, ואנחנו נורא לא רוצים לגעת בזה. ושביעי באוקטובר קצת התפוצץ לנו מול הפרצוף, והוא גם הביא. אני בטוחה שאת חווה את זה גם אצלך, שזה הביא זוגות לרצות או לקדם תהליך הגירושים שלהם, או
להתחיל.
להבין ולהתחיל. כן, זה הביא לקשיים מאוד מאוד גדולים, שאני חושבת שרק עכשיו, 5 חודשים אחרי, אנחנו ממש מתחילים להרגיש את הניצנים של הבערה הזאת, של ההתפרקויות שהולכות להיות.
כן, זה כבר הגיע לדי, די,
נכון,
מספיק.
של כאילו די, 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 קשה מדי כבר. כן, הסירו את העלטה. ועכשיו אין ברירה, צריך להתחיל להסתכל, וזה חלק מהאומץ, להסתכל במראה המלוכלכת.
אז זה מה שאת עושה, בעצם מגיעים אלייך, ובעצם המטרה זה לעזור להם בעצם לעבור עכשיו את השלב הקשה הזה, המפחיד הזה שלפני, וגם את השלב של תוך
נכון.
כדי.
אני, כן, אולי מגיעים לקליניקה מתוך, אוקיי, אני רוצה להתגרש, אני לא יודעת איך, זה עולה בי, אני לא בטוחה, אבל העבודה בסופו של דבר היא עבודה על גבולות, היא עבודה על ריצוי, היא עבודה על ערך עצמי, היא עבודה להבין למה אני עושה את מה שאני עושה,
או לא
מאיפה,
עושה.
או לא עושה, כן.
זאת אומרת,
נכון,
גם ההתלבטות.
גם ההתלבטות, גם ההתנהגות, גם מה מניע אותי? איזה קולות רקע מניעים אותי? איזה דפוסים מניעים אותי? ואנחנו תמיד לטיפול או לליווי או לאימון, לא משנה מה, אנחנו מגיעים עם איזשהו טאגליין כזה של אוקיי, אני חווה X, יש לי משבר כזה, אני רוצה להשיג מטרה כזאת וכזאת, ובדרך עוברים את כל את כל המציאות ואת כל האמת, אולי תתגרש בסוף, אולי גם לא תתגרש. היו לי לקוחות שהגיעו מתוך איזושהי מטרה להתגרש, לא התגרשו בסופו של דבר, אלא דווקא חיזקו את מערכת היחסים. הייתה לי לקוחה שהגיעה מתוך האובדן של הבת שלה, הם התגרשו תוך כדי התהליך, ועכשיו, לפחות ממה שאני שמעתי בפעם האחרונה, הם חזרו להיות ביחד.
וואו, איזה שליחות. מה
ממש.
שליחות?
אז אני אומרת, אני לא מלמדת אף אחד להתגרש, זה לא ענייני. אני לא אגיד לאף אחד מה לעשות. אולי הדרך דומה, אבל זאת הדרך שלי וזאת הדרך שלך. אני רק מאירה לך עם הפנס. זה הכל, כדי
מחזקת את
שתראי.
עצמה בעצם את
לגמרי. כן, לגמרי. ללמוד את הכוחות, ללמוד את המשאבים, ללמוד מה עושה לך טוב, מי את, מה את רוצה להיות בתוך העולם הזה.
אנשים לא עוצרים לשאול את עצמם את הדברים האלה, אלא אם
בכלל.
כן הם מגיעים באמת למשברים. והרבה
נכון.
אנשים חווינו את זה עכשיו במלחמה, אני מניחה שגם את, למרות שאת פחות מלווה גברים, אני שומעת מהרבה גברים שחזרו ממילואים, שהמוות מול העיניים גרם להם לעצור ולשאול את עצמם, האם אלה החיים שאתם רוצים, ואז או שבאמת מגיעים לטיפול זוגי, או שמגיעים לגירושים, או שמגיעים
נכון.
לאיזשהו טיפול אישי כדי להבין מה הם רוצים.
נכון.
משהו במשבר גורם, יכול להיות שזה גם מה שגרם לך כנראה לעשות את העצירה הזאת של
של עכשיו די.
מה אני רוצה.
כן, אני דבררתי את זה כל הזמן, ואנחנו היינו בטיפול זוגי הרבה פעמים בתוך החיים, וחלק כן הצליחו וחלק לא, וכן הצלחנו להתחבר, ועברנו ככה לא מעט, אבל יונתן נתן באיזשהו מקום את הסטמפ האחרון לדעתי, להגיד לעצמי, אוקיי, ראיתי את המוות מול העיניים, נגעתי במוות, ליטרלי, ועכשיו אני בוחרת איך אני רוצה, כי אני לא יודעת, כן? אני קם בבוקר, אני לא יודעת אם אני אלך. אבל אני יודעת דבר אחד, שאם אני סיימתי את היום בזה שאני עשיתי טוב למישהו אחר בתוך החיים, ואם אני עזרתי למישהו אחר באיזושהי צורה בחיים באותו יום, הוא יכול לקחת אותי. וזהו. וככה אני קמה בבוקר וככה אני הולכת לישון. ואין לי תוכנית חומש, ואני לא יודעת מה הולך להיות, וזה שאני בכלל עושה תוכנית שנתית שנה קדימה זה נס גלוי משמיים.
אנחנו חיים כאן ועכשיו, ומי יודע מה יהיה מחר.
נכון. ואני לא פועלת לפי סיס דה דיי, ויאללה בוא נפרק את הקניון, ואני אסע לאן שבא לי, ונננה, לא, ממש לא, בואו, אני אישה גרושה שצריכה לחשוב 7,000 פעם, על כל ענייני ההתנהלות הכלכלית הזו, אבל כן, זה משהו ש... אני חושבת שאנחנו כל כך פוחדים מהאי ודאות, שזה גורם לנו להימנע ולא לעשות, ואז נוצרת חרדה מעצם ההימנעות, ואז בסופו של דבר אני לא עושה כלום, ורק מתבוססת בהתנגדות ובכאב ובסבל שלי.
אז בואו נדבר באמת לאנשים שנמצאים בשלב הזה של חוסר הוודאות, זה יכול להיות לפני גירושים, זה יכול להיות בתהליך הגירושים עצמו, שהכל, איך, העננה שחורה זה משהו שאני שומעת הרבה.
בטח.
אני לא מסוגלת לחשוב אפילו מה יהיה בעוד חצי שנה, אני לא יודעת איך אני קמה בבוקר. זאת
נכון.
אומרת, החוסר הוודאות הזה משתק.
נכון.
אז או שלא מתקדמים בתהליך גישור,
נכון.
או שלא מתקדמים לגירושים בכלל בגלל הדבר הזה.
נכון.
איך? בואו ניתן כמה דברים, כמה נושאים למחשבה,
פרקטיקות.
או... כן. מה עושים?
הדבר הראשון שככה קפץ לי לראש שאמרת את המילה שיתוק, הלך אצלי לעבר קיפאון, וזה בעצם איזשהו ביטוי גופני, זה מנגנון הגנה שקופץ ברגע שאנחנו חווים איזושהי חוויה קשה בחיים, ואני אני אומר שאחד הדברים שלי מאוד מאוד עזרו בתקופה הזאת ובלהניע את זה, זה לעבוד עם הגוף שלי.
מה זה
זה
אומר?
אומר ללכת ולעשות את השיעור ריקוד הזה שאת רוצה ללכת, זה אומר שאתה יכול עכשיו ללכת למכון, ואתה לא צריך לחכות שתתגרש, ואז תהיה רלוונטי באפליקציות, תלך עכשיו, תניע את הגוף עכשיו, ליצור את ה... את ה... את מה שעוזר, אם אנחנו מדברים על קיפאון, אז אנחנו רוצים לייצר אפשרה, ממש כמו קרח, אוקיי? להוציא אותה חוצה מהמקפיא. לא כדי שהוא יהיה עכשיו, יקרר את הכוס של המים ויהפוך להתמזג עם מים אחרים, לא. אלא להוציא אותו מהמקפיא ולהתחיל לגעת בו, להתחיל להחזיק אותו, אולי לשים אותו במגבת, אולי לשים אותו בנייר סופג, אבל כן לייצר איזושהי תנועה, איזשהו... עבודה עם הגוף, דיקור, וואטסו, באמת, כל תהליך אחר, יש כל כך הרבה תהליכים שאפשר לעשות, בלהתחיל בכלל לשים לב איפה הגבולות של הגוף שלי, מה קורה, להסתכל על עצמי במראה, נעים לי, לא נעים לי, אני אוהב את זה, אני לא אוהב
אני
את זה.
נוקם, אני לא נושם.
כן, ממש להיות בתשומת לב לזה, איך מרגיש השיער שלי. מה אני אוהב בי, מה אני פחות ואני רוצה אולי לשפר. כן, כן להיות בהתבוננות רגע. לאו דווקא בריצה לפעולה ועכשיו להתחיל לעשות מיליון ואחד דברים, אבל כן שנייה בלשים לב לזה שאני נמצאת בקיפאון. לשים לב לזה שעכשיו אני חווה תחושה מאוד מאוד משתקת.
אנשים מפחדים מזה, מלהיות בתחושות האלה, בתחושות
ברור.
הקשות, ואז רצים
נכון.
קדימה.
כן, אבל אז הם נתקעים בקיר, אז לא יודעת, נראה לי שזה קצת כואב. לא יודעת.
או שאני רואה הרבה תהליכי גירושים שנעשים בצורה מאוד טכנית, כי לא מתעכבים על מה מרגישים, סוגרים את זה באיזשהו מקום ורצים קדימה. אני רואה את זה גם את רואה את זה בטח אצל אנשים שרצים לזוגיות הבאה, שהם עוד לא
נכון.
עיכלו בכלל את מה
נכון.
שעובר עליהם.
אני חושבת שגם אני הייתי במקום הזה. הזוגיות הראשונה שהייתה לי אחרי הגירושים הייתה זוגיות מאוד 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 בעייתית, מאוד
מהירה.
בעייתית. מהירה, יצאתי כזה אחרי, כאילו התחלתי את הסבב די מהר, אין לי בעיה עם זה, אני לא חושבת שזה בעייתי, אני לא, אין לי כאילו את ענייני הסקס ודייט ראשון, כל זה שכל אחד יעשה באמת אמיתי מה שבא לו, אבל נורא נורא רציתי להיכנס לזוגיות, ואני חושבת שזה היה יותר מאשר, יותר הרצון למלא את החוסר, או לרוץ לעבר איזה פוזיציה כזו, שרגע הנה אני יכולה, ואני אדם זוגי, ואני זה, ואני רוצה להיות בזוגיות, לא מהפחד של להיות לבד, כי לבד הייתי כל השנים האלה, אבל מרצון כל כך עז לביחד, לתמיכה, להכלה, לחיבוק, למשהו שהוא נורא שונה ממה שלא היה לי, שכן, התפשרתי על... מה זה התפשרתי? התפשרתי זה קטן. זה להסכים להגיע לבכי, לתסכול, כאילו לכאב לב נורא גדול, ובסופו של דבר, כן, לא לראות שאני בתוך מערכת יחסים שהיא די רעילה, והיא לא מכבדת, וזה אדם שכאילו דרך המעשים שלו בא ואומר לי, אני לא מחויב לך, ואני לא מוכן להתחייב בכלל, אני אוהב אותך, אבל אני לא מוכן להתחייב.
וגם שם את עוצרת באיזשהו שלב ואומרת, די.
שם מה שקרה, זה ש... משהו בהתנהגות שלו גרם לי להגיד, רגע, זהו, כאילו קלו כל הקיצים, אני לא מוכנה יותר להשפיל את עצמי ולהיות שבר כלי, ובסופו של דבר כזה אמרתי, אוקיי, אני עושה את הפעולה הזאת שלה להחזיר את הדברים וזה, וכאילו, אני נטוש את הספינה, לא צריך, אני אעשה את זה בשבילך, עזוב. זה לקח זמן, וזה היה נורא נורא קשה וכואב, ולקח לי המון זמן להירפא מזה. אני אומר ששנה קדימה, ממש לפני איזה שבוע וחצי או משהו כזה, או שבועיים, הוא התקשר לבקש ממני סליחה.
וואי, איזה
כן.
סגירת מעגל.
חתיכת קלוז'ר שנה אחרי, כן. ולא ציפיתי לזה. ועשיתי את הקלוז'ר, פשוט כשהבנתי שאני לא מצליחה להשיג את הקלוז'ר ממנו,
עשית לבד.
עשיתי לבד, וזה אולי יצא ככה למי שנמצאים פה כבר בשלבי הדייטינג. כאילו...
או שלא עשו קלוז'ר בגירושים.
גם, נכון.
מה לעשות?
לא לרדוף, אם אתם זקוקים לקלוז'ר, לא לרדוף אחרי הקלוז'ר מהבן אדם הזה שאתם נורא רוצים לקבל ממנו קלוז'ר, כי משהו שם בתקשורת לא טוב, שלא מייצר, לא ייצר אפילו את ההזדמנות הזאת לזה. זה לא שאתם תבואו ביום בהיר אחד ותגידו לו, שומע, אני חושב שאנחנו, אני חושב שאנחנו צריכים לדבר על הדברים וזה, ובוא ניצור בינינו קלוז'ר. לא. אלא אם רואים שזה לא עובד ומנסים וזה לא הולך, ליצור את הקלוז'ר הזה ביני לביני.
זה אפשרי.
זה אפשרי.
אני
כן.
רואה את זה הרבה
זה
אחרי
אפשרי.
בגידות, או
נכון.
אחרי שהצד שלא רצה להיפרד,
נכון.
נורא רוצה לעשות קלוז'ר ולהבין מה
למה?
היה שם, והצד השני לא רוצה.
נכון.
ואותם אנשים, או גברים, או נשים, לא משנה, נשארים שם תקועים. לפעמים
נכון.
הרבה שנים.
נכון. ומשחזרים מערכות יחסים כאלה. ו...
או לא מצליחים להמשיך הלאה, או
בדיוק.
קדימה, כמו שאת קוראת לזה.
נכון. אני אגיד למה אני משתמשת במונח הזה, להמשיך קדימה ולא להמשיך הלאה. כשאנחנו ממשיכים הלאה, כביכול, אני שמה מאחורה את העבר, סוגרת אותו באיזה תיבת פנדורה, וכאילו שמה אותו. אבל העבר כל הזמן נוכח בתוך החיים שלנו. כי אנחנו משחזרים דפוסים מהילדות, כי אנחנו חיים טראומות, כי כל הזמן הטריגרים שלנו חוזרים לעבר מקומות של העבר. כל הצרחות במערכות היחסים שלנו נבעו מזה שלא אנחנו כאילו ניהלנו כרגע את הסיטואציה, זה הילד הקטן שנפגע אי שם ואף אחד לא שם עליו באותו רגע, אז הוא פשוט צורח, פשוט צורח מגיל 6 עד גיל 40. אבל כשאנחנו בתשומת לב לזה, אז יש לנו את האפשרות לקחת רגע אחריות בתוך המקומות האלה על עצמנו.
וללכת קדימה עם זה,
ואז
עם
ללכת
הדברים.
קדימה עם זה מאפשר לנו, זהו, בדיוק, להגיד, אוקיי, אני יודעת, אני רואה את זה, אני לא סוגרת את זה מאחורה ואומרת, טוב, זה היה ביי. אין ביי, אין. אין ביי.
אני יודעת שתמיד חיפשתי שיראו אותי מגיל
נכון.
מאוד מאוד צעיר, ואני הולכת עם זה קדימה.
נכון.
ומשם אני בעצם
נכון.
מתפתחת.
נכון, נכון.
כן, זו הבחנה חשובה.
יס.
אהבתי. לא סתם שאלתי אותך עליה.
כן.
מה עוד אפשר להגיד למי שנמצא או נמצאת בשלב הזה של חוסר ודאות? ענן שחור. איך יוצאים משם?
וואו, שאלה גדולה. אני חושבת שפשוט מוצאים את מה שכן מייצר ודאות, את הנקודות האלה בתוך החיים שכן יש לי, את הדברים שכן יש לי. גם אם זה דברים קטנים, מייצרים סביבנו סביבה תומכת, עושים הפסקות אבל של...
מה זה אומר?
הרי בתוך תהליך גירושים אנחנו חווים תהליך אבל, החוסר כוח, התחושה
לא
של...
בא לי לקום בבוקר.
כן, כל זה, זה ממש, ממש חוויות של אבל, של צער, והפסקת אבל זה ממש להחליט ביני לבין עצמי, שכרגע, בשעה הקרובה, אני הולכת לשחות, לקניון, לצאת עם חברה, לעשות סאפ, לא משנה מה אני הולכת לעשות, ואני לא חושבת על זה.
זה הפסקה מהאבל בעצם.
בדיוק. בדיוק. זה ממש הפסקה להתבחבש ולהיות כזה ברומינציה של כל המחשבות. אבל העבודה עם אי ודאות היא ממש ככה, היא בצעד צעד צעד צעד, בלבסס לעצמי את האי של הוודאות בתוך איי הוודאות, לייצר אי ודאות בתוך כל האי ודאות שיש לנו. כי
לא הכל משתנה בחיים שלנו כשאנחנו מתגרשים, בסופו של דבר, אבל אנחנו לא רואים את זה, נראה לנו כאילו כל העולם, כל הקרקע נשמטת, אבל מקום העבודה שלנו נשאר,
הבית
ובהרבה מקרים
לפעמים,
הבית נשאר,
נכון.
הילדים נשארים, נכון, לא 100% מהזמן,
נכון.
לפעמים, אבל יש דברים, המשפחה שלנו, זאת אומרת,
נכון.
אנחנו לא רואים את זה.
נכון. יש עוגנים שאנחנו יכולים לפנות אליהם, אנחנו יכולים לייצר לעצמנו באמת את הסביבה התומכת הזאת, שנדע שזאת החברה שאני יכולה ככה לצאת איתה ותעזור לי אפילו ללכת לחדר כושר או משהו. כאילו יש אנשים שאני יכולה לפרוק מולה, אנשים שיכולים להיות אורגנים, וגם ממש ליטרלי כאילו להבין שנייה מה כן יש לי. לא להסתכל רק על הלא, כי כשאני מסתכלת רק על הלא, אני פשוט...
משוחרר.
כן, והלא גדל וגדל וגדל וגדל, אבל יש מלא כן. וככל שאני לומדת מהם הכוחות הפנימיים שלי והמשאבים שלי, ואני לומדת לייצר עוד ועוד ועוד משאבים מהמקומות הכי קשים, כן? אז היכולת שלי לפתח חוסן ולפתח מסוגלות להמשך הדרך, כי בהמשך הדרך יש מלא שיט, גם סביב דייטינג, גם סביב בכלל להתמודד עם, לא יודעת, זה שעכשיו המדיח התקלקל. כאילו, ואת לבד ואת צריכה, יש
יש
את זה.
אתגרים.
כן, יש אתגרים. אז
יש גם הרבה דברים טובים שאנחנו לומדות על עצמנו או לומדים על עצמנו, שאנחנו
נכון,
פתאום יודעות או יודעים לעשות. אני שומעת את זה גם מגברים
בדיוק,
על ההורות שלהם וגם
נכון.
מנשים על כל מיני דברים אחרים.
זה בדיוק החוסן והמסוגלות. זה הרגע הזה שאני יוצאת, וואלה, כאילו.
עשיתי את זה.
כן, בוא'נה, אני מחזיקה את הבית לבד. כבר שנתיים. בעם בכסף של שכירות.
למרות הכל.
למרות הכל. למרות זה שהייתי בת 21 ולא ידעתי כלום החיים שלי. כן.
כן, אנחנו לגמרי לומדים לעשות דברים חדשים אחרי שמתגרשים.
כן, אין ברירה. כאילו, בסוף אין ברירה. ואתה קם על הרגליים, ואם אתה רוצה לחיות חיים טובים, אז אתה מייצר את זה עבורך. אף אחד לא יציל אותך.
אני שומעת הרבה מנשים שמגיעות אליי, גם גברים. גברים הרבה פעמים פחות אוהבים ללכת לטיפול ולדבר, אבל גם נשים אומרות לי, אין לי את הכוחות כרגע. ואני חושבת שטיפול זה אחד הדברים שבאמת עושה המון
זה
בתקופה
דיסוננס.
הזאת. אז בדיוק, אז איך עושים את זה כשאין לי את הכוח, גם אין לי את הכסף?
אוקיי. ואני אגיד רגע משהו על כסף. לכולנו יש כסף. אם את חיה בבית שהיום, כאילו, לא יודעת, הבית נראה לי הכי זול שיש למצוא איזה דירה, זה 2 מיליון, לא יודעת איפה, כי המחירים כאילו הזויים בישראל.
למרות שלא כולם גרים בבית שלהם,
נכון.
ואנשים שוכרים
נכון,
ומתגרשים ועוברים
נכון,
לדירות
ומתגרשים,
קטנות.
ואז עוברים לדירות קטנות, אבל גם הכל יורד לך בסופו של דבר. ויש מזונות ויש זה, ויש גם חלוקה של הזמן, ולא כל הזמן הילד איתך, ואז, או הילדים, ואז גם יש פחות צורך בלקנות מלא דברים,
אפשר לעבוד יותר.
כן, ואפשר לעבוד איתה. יש, לכולנו יש כסף. אנחנו בוחרים מה לעשות עם הכסף שלנו, ואיפה להשקיע את הכסף שלנו. ושוב, אני לא מדברת כאן על מצבים קיצוניים, אני לא מדברת על אוכלוסיות מוחלשות, וגם להן יש מלא פתרונות, גם דרך קופת החולים וגם דרך מרכזי חוסן בארץ, יש המון פתרונות, המון. לא הכל חייב להיות תחת המגזר הפרטי. אבל, אם אני אסתכל על זה ככה, 400 שקל האלה שאני משקיעה בפגישה פעם בשבוע, והכלים שאני אקבל, והחוזק שאני אקבל, והמשאבים שאני אקבל, והערך העצמי שאני אקבל על עצמי, והמזונה הזאת שאני אצא מהתהליך הזה החוצה, ואני ידע, וואו, אני ידע כל כך הרבה על עצמי, אני ידע לתפוס את עצמי על חם ברגע שאני מתחילים לקפוץ לי הקולות מהבית שהם לא שייכים לי, או הדפוסי התנהגות שלי שמביאים אנשים שהם רעילים לחיים שלי, ואני ידע להגיד לעצמי, רגע, רגע, אני מזהה את זה, זה לא טוב לי, או שאני ידע לשים את הגבול בדיוק במקום הנכון, ולא יהיה יותר תקועה בדפוס של ריצוי, אשכרה זה לא שווה לי 400 שקל? אמיתי? כי זה ל-long run של lifetime. איך אפשר בכלל, אי אפשר לקמת את זה, זה 10 אגורות ביום, אני לא יודעת.
אני תמיד אומרת לאנשים שנמצאים בהליכים משפטיים שהם ממש לא פשוטים, ואין להם כסף לטיפול, אז אני אומרת, הליך משפטי עולה המון כסף.
נכון.
אז
נכון.
זה עניין של סדרי עדיפויות בסוף.
נכון, להתגרש אצל עורכי דין, כן.
זאת אומרת, אפשר הרבה פעמים למנוע את זה, דרך
בגישור.
אגב, בטיפול.
נכון, וגם בטיפול, וגם בגישור, כן. וגם, אני אמרת ככה, אין לי זמן. זמן גם, שוב, זה סדר עדיפויות, יש זמן.
אין לי כוח לקום מהמיטה, אין לי כוח להרים את עצמי לטיפול. כן, אני מניחה שגם את שומעת את זה, אבל...
בוודאי, ואני מבינה, ואני חושבת שזה עניין של הבשלה גם, וגם אי אפשר לשכנע, אי אפשר לעזור למי שלא רוצה שיעזרו לו. אז אם מישהי בוחרת להישאר כרגע במיטה, זה בסדר. יגיע הרגע שהיא תרגיש שהיא רוצה לצאת. וזה פיין ליין כזה שאני רוצה להאמין שבאמת כל אחד יודע מתי הוא עובר את הגבול הזה של בן באמת, כאילו. אני לא מסוגלת. אני לא מסוגלת. אני לא מסוגלת להתבונן כרגע בתוך עצמי כי אין לי כוחות להתמודד. גם לא עם עצמי בטיפול, למרות שאני יודעת שזה ייתן לי כוח.
זה בדרך
או...
כלל.
שאני כבר זהו, אני עברתי את הפס הזה, ועכשיו אני עברתי לעבר התמסכנות והתקרבנות, שזה קורה לכולנו, זה חלק מהמוח שלנו שרוצה לשמור עלינו במקום מוכר, גם אם הוא גיהנום עלי אדמות, וצריך להיזהר במקום הזה, כי זה מאוד מאוד שואב.
ואיך החוויה שלך באמת כילדה להורים גרושים? וכאימא שאיבדה את הבן שלה לא מזמן, איך בכלל כל החוויה הזאת של להתגרש עכשיו כשיש לי פה ילד?
הרבה פעמים אמרתי שכזה, זה אולי יישמע מזעזע, אבל שתודה לאל שיונתן לא נמצא פה, כי אני לא יודעת איך הייתי מסתדרת עם שניים לבד, עם ילד קטן, איך הייתי מסתדרת כלכלית, כאילו לא ידעתי בכלל איך אני רואה את זה, אבל גם לא היה לי, בסופו של דבר אין לי את החוויה הזאת, הוא היה לפרק זמן מאוד קצר, אין לי באמת יכולת להבין איך זה להיות אימא לשני ילדים, שאחד בהם הוא בן 5 והשני בן 2. אין לי את זה. אבל כן.
זה גורם לי להסתכל אחרת מן הסתם, בטח על
כן.
תהליך הפרידה ועל...
נכון. לא היה שווה לי לריב, לא שווה לי להתווכח. אני
זאת אומרת,
חושבת,
פרופורציות.
אני חושבת, כן. אני חושבת שלא התגרשנו כל השנים האלה, כי נראה לי שכזה הוא חשש שתצא ממני המפלצת שהייתה בגירושים של ההורים שלי, שהוא כבר היה בתוך החיים שלי כשהם הגיעו לשנה האחרונה לפני שהם התגרשו סופית.
אז הוא גם חווה את זה.
אז הוא חווה, כן, הוא כן היה מיודע לכזה כל מה שקורה עד שבאמת כבר נגמרו כל העניינים המשפטיים ביניהם. אבל אני חושבת שכן, באיזשהו מקום כנראה חשב שאני אשחזר את הדבר הזה מהבית, כי זה מה שראיתי. ובסופו של דבר, כשהגענו למצב שאנחנו מתגרשים, אז אני רק רציתי לעשות את הדברים בטוב, זה כל הזמן מה שאמרתי, זה היה לי נורא נורא חשוב. לא להישאר חברים טובים, לא היית חבר טוב שלי בנישואים, כנראה לא תהיה חבר טוב שלי גם בגירושים. אבל כן, להישאר במערכת יחסים טובה, וטפו טפו, אנחנו באמת בקשר טוב, אנחנו גרים בניין מול בניין, רום לגמרי מטרטר אותנו, תביא לי זה, לא זה, יש אצל אבא, יש אצל אמא, כאלה.
מזל שאתם גרים קרוב.
כן, וואו, כן. וכן, כן, אנחנו כן תומכים אחד בשנייה, כן מחליפים את הימים כשמסתדר, ולא תמיד מחזירים אחד לשני, ולא מתנצחים על זה, ואני גם זוכרת שממש בתחילת הגירושים, כן, היה קשה, כאילו ילדים מקבלים את זה, זה משבר, אוקיי?
זה
זה
משבר לכולם.
משבר לכולם, והם גם רואים אותנו, אני אגיד מפורקים.
במשבר שלנו, כן.
ובמשבר שלנו, וזה קשה, וזה מעלה את האמוציות לשמיים בערך, וכן, אני זוכרת שהיו לי שיחות שהייתי פשוט מתקשרת אליו בוכה, ומתוסכלת נורא, ושאני לא יודעת מה לעשות, ולחוויות ש... רק הוא חלק אותם איתי, אין מישהו אחר. אז נכון, זה לא קורה בכל מערכות היחסים.
לא מובן מאליו.
וכן, זה יאמר לזכותנו, לגמרי.
זאת אומרת, תמכתם אחד בשנייה בעצם בהורות שלכם, גם
כן,
ברגעים הקשים.
לגמרי, לגמרי.
ובאמת הדבר הכי קשה, אני חושבת, זה באמת לתמוך בילדים שלנו כשאנחנו מפורקים.
נכון.
שזה הדיסוננס הכי גדול
נכון,
בתקופה הזאת.
נכון, ואין ברירה. ואנחנו צריכים ללמד אותם שמותר להרגיש, ומותר לבכות, ומותר להביע רגש, ומותר לכעוס, ומותר להתעצב, ומותר להרגיש שזה לא פייר, ולמה אין לי אח, כמו שהוא שואל אותי.
בן כמה הוא היה כשיונתן
נפטר, הוא
נפטר?
היה בן 4?
הוא זוכר?
כן, הוא זוכר,
הוא זוכר והוא
בוודאי.
מדבר.
זוכר, מדבר, כן, אנחנו גם ככה מאוד, מאוד
בית שמעודד
מדברים.
רגשות.
בהחלט.
גם כתבת מכתבים ליונתן. אני
נכון.
זוכרת שקראתי מכתבים שלך. זאת אומרת, גם
נכון.
את מבטאת וגם...
גם הוא, כן, כשיונתן נפטר התחלתי חודש וחצי אחרי לכתוב לו מכתבים, שזה השטג כזה שנקרא מכתבים ליונתן, ויש לי איזה חלום כזה להפוך את זה לספר, ואני מאמינה שזה יגיע מתישהו בתוך כל התכנונים שלי. אבל זה חלק, שוב, זה חלק מהבחירה הזאת להביע את עצמי כמו שאני ולתת לעצמי להיות, למרות שזה לא יפה להגיד דברים כאלה ברשת, למרות שמי זאת האימא הזאת שמדברת על המוות של הילד שלה, למרות שעוד מעט אני אפרסם סרטון ותראו אותו בטיק טוק ותשמעו אותי אומרת, יונתן עשה לי טובה בזה שהוא מת. כן, זה יישמע לאחרים אולי מזעזע, אבל בתוך המרחב של החיים שלי קרו הרבה דברים טובים מהמוות שלו. ואני לא מוכנה להתעלם מהרגשות האלה. זה כמו להתעלם ממני, ואני לא מוכנה לזה יותר.
והכל התחיל אחרי.
נכון.
אז...
נכון.
והיום את בזוגיות.
כן.
פרק ב',
כן.
למרות.
למרות.
אז בואי תספרי גם על זה, איך עושים את זה, איך מגיעים לשלב הזה באמת אחרי זה וזה 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 ו...
כן, וואו. תקופת הדייטינג הייתה מאתגרת. אני לא התחלתי, סיפרתי את זה בסטורי, שכזה היה לי כזה רצף על, על זוגיות, וסיפרתי שאני לא התחלתי באפליקציות. קונספטואלית היה לי ממש כזה לא... לא, לא, לא ידעתי כאילו איך אני עכשיו מכילה את כל הרבה אנשים הזה, וגם... זה היה נשמע לי נורא שאני צריכה לעשות כאילו סווייפ לפט למישהו, כאילו אני מוחקת אותו, אומרת עליו שלא טוב, לא יודעת, זה זעזע אותי כזה ביני לבין עצמי. אז אמרתי, אוקיי, טוב, עזבי את זה. את בן אדם שחי בתוך המרחב, כזה, אז זה היה בקיץ, אז הייתי הרבה בים וזה, והכרתי אנשים בתוך המרחב של החיים. ואחרי הזוגיות הראשונה שלי, חודשיים אחר כך, כזה אחרי שהתאוששתי, החלטתי שאני... נכנסת ומעזה להיכנס לאפליקציות, ונעזרתי כזה בחברות שכן היו שם כבר על, על מה כותבים, וזה נורא מביך, זה מצחיק אותי היום, אבל זה מביך, כי כאילו, אתה אומרת, אחרי נתקום, כאילו,
מוכר את עצמך.
לא, אני יכולה לחדור את עצמי בארבע שורות, נו, באמת, והתמונות, וזה, ושלא יהיה תמונות חשופות מדי, שלא יחשבו שאני ככה, ולא ככה, זה לא נעים. ואני עוד בן אדם שחי ברשת, ואני המון המון שנים ברשת החברתית, ואני מספרת את הסיפור שלי, זה לא דבר שהוא זר לי. ועדיין זה היה מביך. וגם פתאום מביך, מביך לדבר עם אנשים זרים, וזה מביך כאילו לפגוש בן אדם שאת לא מכירה, ו...
זה אגב מחסום להרבה נשים
נכון,
וגברים אחרי
נכון,
גירושים.
זה נורא מוזר.
אבל זה המקום שיש הרבה אנשים
כן.
פנויים.
אני
מצד שני.
חושבת, כן, שצריך לשלוח את הזרועות לכל מקום. זאת אומרת, לא... זה יכול לקרות גם בסופר, אוקיי?
לגמרי.
זה יכול
זה
לקרות
קורה גם.
באפליקציה, זה יכול לקרות בכל מרחב אחר שנמצאים בו, דרך אנשים משותפים, ואולי תספרו על זה שאתם, כן, כאילו עכשיו בשלב כזה שבא לכם זוגיות, אז אם הם מכירים אנשים שהם...
כן,
גם שוב
לפנות
יכולים...
לאנשים, לפנות
בטח.
לאנשים ולבקש.
להגיד, אני כל הזמן זוכרת שחברות אמרו לי, וואי, וזה, וכן, ואולי זה יתאים לך, וזה יתאים לך, ו... לא תמיד זה יצא, ולא תמיד זה באמת יצא לפועל, או שכבר היו דפוסים, או כל מיני דברים כאלה, ובסדר, אוקיי, אבל אנחנו חיות חברתיות, בואו ניתן לזה לצאת החוצה, לא כזה נתקע בתוך האפליקציה.
בואו נסתובב עם שלט, כמו שכתבו
כן.
לנו בפייסבוק, גרושה, אז
גרוש,
אותו דבר עלינו.
כן.
כן. יכול להיות שברחוב,
לא
או
רואים.
בטיילת בים, זה היה
נכון. נכון, נכון.
מפגיש הרבה אנשים
נכון.
שלא יודעים.
במכון.
כן.
כן. אבל כן, החוויה של הדייטינג היא מעניינת,
גם
בטח
חלק
אחרי,
מחוויות החיים.
נכון, ובטח אחרי גירושים, שזה מאוד שונה מדייטינג של נגיד הדור שמתחתנו,
אנחנו
שהם,
הרבה יותר חשדניים, אני חושבת, אחרי...
אנחנו יותר חשדנים, אנחנו באים גם עם שק, ואנחנו מאוד פוסלים מהר, אם משהו נשמע כמו גרושתי, אז אני לא רוצה ככה.
אנחנו גם הרבה יותר חוששים, אני חושבת, יש לנו ילדים,
נכון. נכון.
איך זה יעבוד, האם זה
נכון.
יתאים.
נכון. כן, ויש גם הרבה ציפיות, וככל שאנחנו, אני אתן פה טיפ, ככל שתדעו מה אתם רוצים, איזה זוגיות הייתם רוצים בתוך החיים, איזה ערכים יש לכם, איזה רצונות יש לכם, מה אתם רוצים לתת בתוך המערכת יחסים הזוגית, מה אתם רוצים לקבל,
מה אני רוצה להרגיש?
מה בא לי, מה בא לי? בא לי שאנחנו נהיה זוג כזה שמטייל, בא לי שדווקא נהיה יותר, נהיה יותר תקשורתיים, אולי נעשה סדנאות, בא לי להיפתח למקום מיני חדש, מה בא לי? מה אני רוצה? אני רוצה, יש לי מחשבות אי אלו עתידיות מתישהו בחיים, להביא ילד, להיות בבית ביחד, לא לעשות את זה אף פעם, זה דיל ברייקר אצלי.
זאת גם שאלה, כי זה לא מחייב שום דבר בפרק
כלום
ב'.
לא מחייב. כלום. הדעה יכולה להשתנות, וזה בסדר שדעה תשתנה גם בבוקר.
מכירה
אוקיי?
גם זוגות נשואים
נכון,
שחיים בשני
נכון,
בתים.
נכון, נכון, נכון. או חיים בבית אחד עם חדרים נפרדים. יש הכל מהכל, ולא צריך לשפוט, צריך לראות מה רלוונטי לזוגיות הנוכחית, כשבסופו של דבר, אם יש מילה אחת שיכולה לכלול את כל מה שאמרתי כרגע, זה תקשורת. וכשהתקשורת צריכה קודם כל להיות ביני לבין עצמי. אני, אם אני, אם את,
לברר
אם
לעצמי.
אתה, ממש כאילו, קחו בובה, שבו מולה, תעמדו מול המראה, תתחילו לדבר עם הדבר הזה שניבט פה, ואומר, איי, איי, מי אני, מה אני, מה אני רוצה?
וכשאנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים, אנחנו לא נמצא גם.
אנחנו נמצא, לא את
לא
מה
את מה ש...
שמדויק לנו, ואז אנחנו נשחזר. וזה גם אולי ההמשך של, של הטיפ הזה. כן, צריך לאבד, ולאבד עם א', את מערכת היחסים הקודמת, עם קלוז'ר, לא קלוז'ר, כן, צריך לשים לב, האם שחזרנו את מערכת היחסים שלנו בניסויים, שזה שחזור של מערכת היחסים מהבית, כי אם כן, יש שם פצע, וצריך לעבוד על הפצע הזה, כי אחר כך מה שיקרה, זה שפשוט תגיע זוגיות שמשחזרת מערכת יחסים כזו.
עם בן אדם אחר,
נכון.
שלא התגרשת.
זה פשוט עוד דמות למישהו אחר, למה? עזבו אתכם, אני כאבתי, קחו ממני, כאילו לא צריך, לא צריך. עדיף להשקיע את הכסף, ולעשות את העבודה הפנימית הזאת, וכן, להתנסות כמובן, ולא לחכות עד שאני אהיה כל כולי בודה, ריפיתי את כל חיי, אין גם אופציה כזאת.
אפשר להירפא מה?
לא, מה פתאום, זה
בכלל,
תהליך.
את עובדת הרבה עם אובדן ושכול, אפשר
נכון.
להירפא מהדברים האלה?
אפשר להפוך את הפצע לגלד ולצלקת.
אבל זה
שאולי
הולך
לפעמים
איתנו.
היא מדממת, ולפעמים היא סגורה, אבל אין דבר כזה. אפשר להירפא. שזהו, די, כאילו נגמר,
כן,
ומתים.
שאנחנו לא פה.
כן, שם נרפאים, בטח, ברור, מה
זאת
זה...
אומרת, לא
פן
מאובדן, ולא
אינדסנטום.
מלב שבור,
לא.
ולא מכל הדברים האלה.
אנחנו כן נמצא דרך למלא את עצמנו, את הלב השבור שלנו, את הכאב שלנו. אנחנו נרפא את החלקים האלה, אבל הריפוי הוא on and going, הוא כל הזמן, כי אני כל הזמן אפגוש את הפצעים שלי, אני כל הזמן אפגוש את הנקודות האלה, לא כל הזמן באותה עוצמה, לא כל הזמן עם אותו אדם, לא כל הזמן באותה סיטואציה, אבל כן, אני עובר תהליך ריפוי כל חיי, ואיזה מדהים זה שאני יכולה לסגור עוד טיפה את הפצע, ועוד 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 ועוד, עד שיגיע יומי האחרון בעולם הזה, וזה.
ואז הוא ירפא.
ואז כנראה, כן, אני לא יודעת, עדיין לא יודעת מה קורה שם, אבל... אני רוצה להאמין שכן.
זאת אומרת, לא לחכות שהלב ירפא כדי להמשיך הלאה או קדימה לזוגיות חדשה, כי זה לא קורה. זאת אומרת, זה
לא.
הולך איתנו.
גם כשעושים תהליך של עבודה על עצמנו, מה שנקרא, תהליך התפתחות אישית, ההתפתחות האישית הכי טובה קורית במערכות יחסים. כי זה הכי מטרגט אותנו. אבל שם, אם באמת מחליטים לעשות עבודה, ובאמת, באמת רוצים... להגיע לתקשורת טובה, וגם אם זה לא יהיה עם האדם הזה שבחרנו בו כרגע בתור פרק ב', ואנחנו נעשה אבל שם עבודה, אל מול עצמנו, אל מול היכולת שלנו להגיד את הרגשות שלנו, את הגבולות שלנו, אוי, את ה... כל מה שאנחנו מרגישים ורוצים, ולעשות את מה שאנחנו רוצים בתוך המערכת יחסים, ולדברר אותנו ממש כמו שאנחנו, אז גם אם זה לא מחזיק, זה יוכל ללכת איתנו למערכת יחסים הבאה, כי שוב, זה הכלים והמסוגלות והמשאבים והכוחות שלנו, אנחנו פשוט עוברים עם זה תחנה, וכן, יישבר הלב, וכן יחב, וכן זה לא נורא, נורא, נורא כואב ולא נעים, אבל איזה יופי שאפשר ללמוד מזה כל כך הרבה, ואז
גם
לפגוש עוד
חווינו את
פעם.
הטוב.
ברור,
כשהלב
יש מלא.
פתוח, הוא פתוח לשני הכיוונים, לכל הכיוונים.
נכון, נכון.
רגע, אז את חייבת לנו את הסוף של האפליקציות, אז הכרתם באפליקציה
הכרנו
בסופו של דבר?
באפליקציה, כן, הכרנו בקיופיד. האמת שזה קרה ממש במקרה, אני בכלל לא רציתי להיכנס לזוגיות, הייתי ממש כזה, זה היה בדיוק במלא דברים כזה קרו עם העסק וזה, ואז ככה התחלנו לדבר ונפגשנו, ואמרתי, טוב, יאללה, כאילו, סבבה, זורם, זורם. היה ערב טוב, התקשר בבוקר, לא התקשר, כבר חוויתי את כל הגוסטינג הזה, זה יצא לי מכל חור, וכזה אמרתי, אוקיי. אני מחזיקה את זה שאם המחיר הוא כל השיט של הדייטינג שהיה לי לפני, שכולם הם אחלה, באמת, אני כאילו, אני אוהבת אותם מאוד, הם חמודים ומקסימים, ואין לי, הם לא, אף אחד לא רוצה לפגוע בי, זה לא, שום דבר לא היה מכוונה רעה, אבל אין ספק שהיו דברים שפגעו, אבל אם, וככה אמרתי לעצמי, אם זה, המחיר של להיות בזוגיות, זה להיות בכל ה... דבר הלא נעים שהיה לי, או בלהיות לבד, אני בוחרת להיות לבד, וזה ככה מה שנכנסתי איתו לאפליקציה באותו יום, וראיתי פשוט שיש לי הודעה ממנו מאיזה 3 שבועות לפני, עניתי, התחיל שיח, נפגשנו, וזה פשוט נוצר, זה נוצר כזה מאוד מהר, לא יכולה להגיד שהכל טוב ויפה. יש הרבה דברים שאני חושבת שגם עכשיו ככה יותר אנחנו משתפשפים בהם אחד מול השני.
לא, זוגיות פרק ב' זה לא דבר פשוט.
זה לא דבר פשוט.
זה לא דבר פשוט, זה דבר
נכון.
שצריך לעבוד עליו גם.
נכון. וזה אפילו לא קשור לילדים, אני חייבת להגיד ש... אני חושבת שהיה לי פחד נורא גדול עם סביב הילדים, איך הילדים הצליחו להתמזג, להתחבר, לא, הם סבבה, הם אחלה, הם. זה לא הם, זה אנחנו.
זה תובנה מעניינת.
זה דברים שהם ככה, הם בינינו, ומה שהוא מביא מתוך מערכת היחסים שלו, ומה שאני מביאה משלי, ומה אני כן רוצה ולא רוצה.
כי כשאנחנו עובד, אז גם הילדים,
נכון.
גם החיבור של הילדים
כן,
עובד, ברוב
כן,
המקרים,
כן.
לא בכולם.
לא, הם חמודים, הם אמנם ארבעה ביחד, וזה וואו. כן, אבל הם חמודים, חמודים.
אז את כל זה את עושה בעצם תוך כדי
כן.
הרמה של העסק ובנייה של
כן.
העסק שלך?
כן.
כאילו גילית אנרגיות שלא היו לך קודם? או
לא,
שתמיד היית כזו,
תמיד
עם
הייתי
אנרגיות?
כזו. תמיד הייתי בן אדם כזה שנכנס עם הראש בתוך הקיר וממשיך ללכת קדימה בבטון, אבל משהו השתחרר בי בגירושים. אני חושבת שגם השתחרר במשקל, ורזיתי המון.
כאילו גם
וזה
פיזית
הרבה.
זה עובד.
בטח, כן, שחררת הרבה כבלים, הרבה טראומות, הרבה עבודה, עשיתי עבודה מהרגע שהחלטתי, גם כשהיינו בטיפול זוגי, הייתי בטיפול פרטני לעצמי, אז כל הזמן, אני כל הזמן סובבת את המרחבים האלה גם ככה, אבל גם סביב הפרידה, הייתי ממש בתהליך טיפול, לא אכפת לי, כן כסף, לא כסף, אני כאילו לא הייתי מוכנה לצאת מזה שבורה. רציתי...
זאת אומרת, בחרת בעצמך פה.
בחרתי בעצמי,
לגמרי.
כן, בחרתי לגמרי להיות למרות. וזה מאוד מאוד עזר לי, כי הצלחתי לתת מקום לכל מה שאני חווה, וזה עזר לי, כן, לעבור את המשוכה הזאת של הגירושים, של כל כמה חודשים האלה שהיו ככה מאתגרים, וגרמו ממש לעצירה בעסק, והנה גם אני לא עבדתי, ולא נכנס כסף, ולא כלום, אבל לא יכולתי. וברגע שהחלטתי לחזור, וממש גם בתקופה האחרונה ככה, עוד יותר לדייק את המסר, עוד יותר להביא את מה שאני רוצה, למצוא את הכוחות האלה, וגם כל השנה האחרונה הייתי כל כך עסוקה בזוגיות, ובדייטינג, ובזה,
זה
בכל
שואב,
ה...
זה
כן,
שואב.
וזה נורא נורא שואב.
זה שואב.
וזה הסיט אותי, וברגע שהחלטתי להפנות את תשומת הלב אליי, להתבונן בי ולהגיד, היי, אני איתך. אני רוצה להיות איתך, ומה שיגיע, יגיע, וגם היום אני הולכת עם התחושה הזאת, שאני לא צריכה אותך לידי. אין לנו שום דבר משותף ביחד, לא נכסים, לא ילדים, כלום. יש לי את כל הדברים האלה משל עצמי.
אני רוצה אבל.
ואני רוצה אדם שמחזיק לי את היד, והולך לצידי את הדרך הזאת, ולא עוזב את היד כשקשה, ולא אנחנו הולכים ביחד ופתאום אני מסובב את הראש ואתה נעלם. לא. אבל אני מצרפת אותך למסע של החיים שלי.
ואתה מצרף אותי.
ואתה מצרף אותי ואנחנו, כן, ליטרלי, יד
זה דורש
ביד.
משני הצדדים להיות...
בוודאי. ואני מדברת כן בשם עצמי, אבל אני לא צריכה, אני יכולה להיות עם עצמי לבד, כיף לי לבד, יש לי עולם פנימי מלא, באמת, ככה, החברות שלי לפעמים שואלות אותי, איפה אתה? כאילו, איפה יש לך ראש לזה? עכשיו, עזבי אותך, יש לך מלא זה, מלא, תתמקדי בעסק, תעשי זה, בואי נצא, בואי כאילו, עזבי אותך עכשיו זוגיות. אבל אני רוצה, כי זה ממלא עוד משהו אצלי, וזה נותן לי המון למידה על עצמי ועל החיים שלי.
זה גם מעלה את האנרגיות בתחומים אחרים.
וברור,
ברגע שטוב לך
ברור.
בתחום אחד, אז זה מכניס
נכון.
לתחומים האחרים.
נכון, לגמרי. ואני מוכנה לעשות את הדרך. זה העניין, שאני מוכנה לעשות את הדרך, גם כשהדרך הזאת מלאה בבורות, ואבנים, וגם דשא ופרחים, ומים, מפל מים נופל, כן? כאילו, יש פה הכל מהכל.
בטח כמוני, את רואה את האנשים שמגיעים אלייך לפני גירושים, או תוך כדי התהליך מפורקים, ואת כבר יכולה לראות בטח לאן הם הולכים להגיע, מה שהם עוד לא רואים.
נכון.
זה אחד הדברים שבאמת, כאחת שעברה את כל הדברים האלה, באמת עברת המון.
כן.
אני מניחה שאת יכולה לראות את הדרך ולהאיר להם אותה.
אני משתדלת כמה שאני יכולה גם ברשת להאיר את הדרך ולהראות שאפשר, ונכון, קשה להאמין כשאתה נמצא בתוך המשבר שיכול להיות טוב. כי אתה רואה טוב של מישהו אחר, אבל אתה לא רואה טוב של עצמך. ומי שמסתכל עליי יכול להגיד, טוב, היא מטפלת, היא יש לה כוחות, היא יש רעה. כמה פעמים שמעתי את המשפט
אבל את
הזה.
לא היית מטפלת כשזה קרה.
לא, לא, אני, לא, לא. אני עסקתי בעולם סטיילינג, לפני זה בכלל הגעתי מעולם המשפט. זה היה בי, אין ספק, הייעוד הזה, המקום הטיפולי הוא לא זר. זה לא היה מאוד מפתיע כשבחרתי ללכת למקצוע הזה, אבל לא, זה לא היה משהו שעשיתי, ואני חושבת שאין מה לעשות, החוויה של אובדן של ילד היא גדולה מבחינתי בחיים שלי מול הגירושים, או מול הגירושים שלי, ולא שהיה לי קל להתגרש, ממש לא, אבל אני חושבת שכשהבנתי שהצלחתי לקום מהנורא מכל, ועוד לעז לספר את הסיפור שלי ולהמשיך לחיות, זה כל פעם גורם לי להיזכר בזה, במיוחד בוויכוחים ובזה, בכל הסיטואציות.
פרופורציות?
לא, לא פרופורציות, אלא זיכרון לקוחות, לזה שכאילו, היי, את קמת, את יודעת להתמודד, את יודעת איכשהו, את יודעת למצוא את הדרך, את בסוף את מסתדרת, והנה הדברים שיש לך, אגב, לייצר ודאות בתוך אי ודאות. יש לך את החברות שלך, ויש לך את התמיכה הזאת, ויש לך את הבית, ויש לך את הזה, ואת הזה, ואת הככה, ואת הככה, וברגע שאני רואה את מה כן יש לי, ואני רואה את הכוחות שלי, ואני יודעת איפה האורגנים שלי, ואני יודעת למי לפנות שיחזקו אותי, ואני יודעת קודם כל להתבונן פנימה אליי, ולהגיד לי, היי, היי, שירני, את יכולה, את סוגלת.
יש לך אותך כמו בשיר.
ממש, ממש. אני, יש לי את, שאני מדברת עליה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. אני עומדת במראה ומדברת אל את. אני אומרת לה, את מסוגלת, את יכולה. את ממש יכולה,
את עשית את זה.
תסית את זה. תסית את זה עוד פעם. זה, אם זה החלום שלך לכי עם זה, את יכולה לעשות את זה. וזה מהמם. כי אני לא לבד, אף פעם.
וואו, שירן. תודה.
ואהבה.
תודה שבאת,
תודה
תודה
על
ששיתפת, תודה על האומץ, על הפתיחות, על הכל, על ה...
באהבה רבה.
בטוחה שנשים שמגיעות אלייך עוברות תהליכים בלי בכלל להיות שם בקליניקה ולהכיר, אני יכולה לדמיין כבר מה הן עוברות
תודה.
ואיך הן עוברות.
הן מהממות, אחת אחת.
ובאמת תודה על מה שאת עושה כדי לעזור לנשים להמשיך קדימה, למרות
כן.
ולהיות.
כן.
זהו, אז תודה לך.
תודה רבה, ובהצלחה לכולם, בכל דרך שתבחרו בה.
ובכל שלב
וואו,
אפשר
כן.
להיות. באמת, חשוב להגיד את זה,
בכל
זה לא
שלב,
אם
אפשר
עכשיו
לפ...
5 שנים לא
נכון, לא.
קמתי מהמיטה ומהכיסא.
בכל רגע נתון, אפשר לבחור לקום, ובאמת, כאילו...
אני חושבת שזה גם מודל לילדים שלנו, הרבה מגיעות, נשים מגיעות ואומרות, הילדים.
נכון.
ואני אומרת, רגע, גם את.
נכון. נכון?
כי הילדים צריכים אותך חיה,
נכון.
חזקה.
הם לא יכולים לחוות משבר נוסף של אימא שנעלמת להם פתאום. וזה מייצר עוד משבר ועוד טראומה בתוך החיים שלהם. אז כן, צריך לקחת את זה בחשבון, אם כבר גירושים וטראומות וכאלה. אבל כן, זה ממש לזכור שבכל רגע נתון אפשר לקום ולבחור מחדש, להיות למרות כל רגע.
לגברים זה גם אליכם, זה לא רק
ברור,
לנשים.
ברור.
אז תודה שירן.
תודה רבה.
ותודה לכם שהקשבתם, ואם הפרק הזה נגע בכם, מצאתם את עצמכם באיזשהו משפט שדיברנו עליו כאן, אז באמת, תעשו שזה יקרה. תעבירו הלאה לכל מי שיכול להיעזר בפרק הזה, ואנחנו נתראה בפרק הבא של הפודקאסט, להתגרש עם ילדים.